אני בחרתי להתחיל במאמר לתקופת המעבר. המאמר הזה, אנחנו נראה אותו לטעמי, אנחנו נראה כמה וכמה רבדים בתוך המאמר הזה. החוכמה היא שאחרי שרואים דבר, אמרתי את זה בכמה הזדמנויות, זה לדעת אחר כך לקחת את התרגום שלו לרבדים רבדים. כאן הרב יתאר תהליך שקורה בדרך כלל אצל האדם, הוא לא אומר את זה, אבל זה תהליך שגם קורה בכלל העולם, תהליך שקורה גם כן באומה. דרך המאמר הזה הרב רוצה לברר את מה שקורה או את מה שקרה בדורו, וזה ממשיך ועדיין אנחנו בעיצומו של התהליך, את השבירה של הערכים שהיו טבעיים במשך דורות על דורות. פתאום מגיע איזה שלב מסוים שכל הדברים האלה הולכים ונשברים, אתה לא מבין מה קורה. ברגע שאתה בא ורואה את המציאות בצורה כזאת ואתה לא רואה את המכלול שלה, הדבר יכול להביא למשבר. למעשה, המשבר הזה התחיל בתקופתו. המשבר של החילון, המשבר של הפריקה. הרב ייקח כאן מציאות, ייקח כאן למשל, ניקח את זה כדוגמה של האדם הפרטי. ודרך התהליך שאנחנו רואים אותו בכלל בעולם, באדם הפרטי בפרט, נוכל להבין גם כן מה שקורה בעם ישראל. עכשיו, עוד לא נפתח את זה. אבל אחרי שנראה את הדברים ונראה את התמונה השלמה, נראה מאיפה היסודות האלה מגיעים. ועוד מקומות מקבילים ליסוד שמופיע כאן, יכול להיות את זה גם כן בספרים אחרים, בווריאציות אחרות, מאיפה הרעיון שהרב קוק בא ומתאר כאן. אני רוצה קודם להגיד לכם בתחילה את הרעיון בתחילתו, ודרך זה ניכנס. למרות שזה דבר שלא עושים אותו, אבל הפעם בכל זאת אני רוצה להקדים את המאוחר למוקדם. בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים על האדם, אדם נולד. אדם נולד בתור ילד קטן, באופן טבעי הוא מקיים את מה שאבא ואמא שלו אומרים לו לעשות. גם אם הוא מבין וגם אם הוא לא מבין. המון המון ערכים, המון המון דפוסי חיים, המון המון דרכי התנהגויות נמצאים אצלו בצורה אינסטינקטיבית. זה מין אינסטינקט, זה משהו שטבוע בו. אינסטינקט במובן זה שהוא לא מושכל. זה דבר שאדם עושה אותו בלי הרבה שכל. אתה אומר אותו למה? וככה אני עושה את זה. מגיע איזשהו שלב שככל שהאדם מתבגר ומתבגר, מה שקורה, המאזן של האינסטינקט הולך ויורד, ומה מתחזק? המאזן של השכל. הדבר הזה נמצא לא רק ביחס לאדם, כי תמיד צריך לזכור את זה, האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. הדבר הזה נראה אותו נכון בנוגע לכלל ישראל, דרך אגב, וכאן הוא לא פותח את זה, אבל יש בזה בהחלט רמיזה, שבמאות מבחינה היסטורית שהרב קוק כבר נמצא בהם, אנחנו נמצאים בתהליך שכל הערכים האינסטינקטיביים האלה שאנחנו נפתח ונברר אותם של העולם הישן הולכים ויורדים, והכוח של ההשכלה הולך עולה ועולה ועולה עם כל ההשלכות הטובות והלא טובות שתנועת ההשכלה יצרה בעולם. אבל באופן פשוט מה שקורה בתהליך הזה, האדם מתחיל, בוא נדבר על האדם הפרטי, בתור ילד הוא מקיים את הדברים בצורה אינסטינקטיבית, בצורה טבעית, לאט לאט ככל שהוא מתבגר, השכל מתחיל להיכנס לסיפור. עכשיו כשהשכל נכנס לסיפור, זה לא בהכרח עושה את זה כדבר יותר מתוקן. אני אתן לכם דוגמה. אם אנחנו לוקחים להבדיל מהאדם את בעל החי, בעל החי פועל בצורה אינסטינקטיבית. לאינסטינקט, כיוון שזו תכונה מובנית בנפש, במה שלא נקרא לזה, יש מין מציאות ששומרת על מי שנושא אותו, שהוא לא יסתה לא ימין ולא שמאל. במילים אחרות, לא מצאנו בעל חי שסובל מבעיות של קולסטרול, או בעל חי שסובל מאלכוהול או מדיכאון וכו'. אם כי היום כבר גם מתחילים לדבר על הדברים האלה, אבל נניח לזה. בקיצור, האינסטינקט יש לו את הכוח לשמור על מי שנושא אותו, נגיד על בעל החי. מה קורה? ככל שהשכל נכנס לתמונה, ככל שהיסוד הבכירי נכנס לסיפור, והאינסטינקט הולך ויורד, כאן אנחנו נכנסים למקום של סיכון. בוא ניקח את האדם. ברגע של האדם יש בחירה איך לאכול ומה לאכול, ומה שמניע אותו לאכול זה לא רק הצורך הקיומי שחי בתוכו, אלא גם כן רצון כזה, רצון אחר, כאן מתחילה להיות כל הבעיה. וכאן אנחנו נכנסים למשוואה הבעייתית. ברגע שאתה מגביר את הכוח השכלי, אתה נכנס למקום של סיכון. אתה נכנס גם כן למקום של סיכוי. אבל בתווך הזה, בין הסיכון ובין הסיכוי, המאמר הזה נכנס. בתקופת המעבר. בוא נתחיל לקרוא, ולאט לאט נגלוש לאן שצריך לגלוש. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. מצב האינסטינקטיבי זה הפעולה מכוח אינסטינקטים. לא ניכנס עכשיו לדוגמאות היסטוריות, אבל יש כאן אמירה היסטורית. באופן פשוט, אם אני לוקח את המשפט הזה ופותח אותו היסטורית, אני אומר את האמירה הבאה. בימי הביניים, החברה הייתה מאוד ברורה. מי מעל למי ומי מתחת למי, והיו קבוצות ואיגודים והכל ברור, ומי נמצא כאן, ומי שנולד כאן נהיה כאן. ככל שאנחנו מתחילים, הנושא שלנו לא היסטוריה, אבל בכל זאת, תשימו לב, ככל שאנחנו מתחילים להיכנס למניינם, נגיד, למאה ה-16, ה-17, ואז מגיעה המאה ה-18 של ההשכלה, רוח האדם הלכה והשתכללה, מגיעה אותו מאה, אותה מאה, המאה ה-18, שהרב קוק נמצא אחריה, ושם רוח האדם הפכת לדבר החשוב ביותר. התבונה, השכל, ההבנה. הפיתוח הזה הביא את האנושות למקום יותר גבוה. המדע השתכלל, ההבטה לעולם השתכללה. ולכן, ככל שרוח האדם, ככל שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתחת בקרבו, ככל שהרוח יותר מתפתחת, ככל שהתוכן יותר מתפתח, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. למשל, אני נותן לכם את זה עוד פעם כדוגמה היסטורית, אז כבר אין דבר כזה שאתה אומר לי דבר ואני מקבל אותו כמובן מאליו. שם דיברו מאוד על התבונה, אם אני לא מבין את הדבר שנעשה, אני לא עושה אותו. זה ההכרה, ההבנה, היכולת לראות את הדבר. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. הרצון, היצר הקיומי, חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום, הרצון להתקיים והרצון לשמור על הקיום נמצא בדרך הכרח, שימו לב, זו מילת המפתח, בדרך הכרח, בנטייה טבעית, בכל החי אשר על פני האדמה. הרצון להתקיים זה דבר טבעי, זה דבר מוטבע. עכשיו, תסמנו לעצמכם בבקשה את המשוואה הבאה. דבר שהוא טבעי, הוא דבר גם כן לא בחירי. דבר שאדם, דבר שמציאות, עולם שפועל מכוח הכרחים טבעיים, הוא עולם לא בחירי. דבר שהוא טבעי, אין לי בחירה. אין לי את היכולת של ההכרה. אני לא יכול לבחור האם לעשות כך או האם לעשות אחרת. במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. ברגע שהשכל מתחיל להתעורר, במקום השכל השופט, המנתח, האנליטי, שבוחן ובודק את הדברים, לא עוד פעולה בצורה אינסטינקטיבית, לא עוד זרימה בצורה אינסטינקטיבית, ברגע שהדבר הזה מתעורר, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. במילים אחרות, ככל שההערה השכלית מתגברת, הכוח של הצד הטבעי הולך ויורד ויורד ויורד. תכף ומיד כשהשכל מתעורר, אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה, שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. כאן יש אמירה מאוד מאוד עמוקה. שימו לב, אני רוצה לקרוא את זה שתשימו לב. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, וכאן נמצאת הבעיה. יש שלבים שהשכל מתעורר מעט, כתוצאה מההתעוררות השכלית, כל המצב הקדום נסתר. אבל עדיין לא הגעת לכלל הערה כזאת שהשכל יכול להדריך. דיברנו בקודים. בוא נפרוט את זה בבקשה לפרוטות. דיברנו על ילד קטן ואדם גדול. אמרנו מה ההבדל בין ילד קטן לאדם גדול. ילד קטן פועל בצורה אינסטינקטיבית טבעית, כן? הוא מבין שהוא צריך לקבל את אבא ואמא שלו, או כי זה מוטבע בו, או כי הוא באמת לא רוצה לשחק באש. וברגע ככל שהוא מתבגר יותר, כן, אני אמרתי את השתי הקטנות, ככל שבן אדם מתבגר יותר, הוא מבין את הערך הפנימי של כיבוד אב ואם. איפה נמצא הבעיה? איפה נמצא השלב הבעייתי? השלב שקוראים לו הטיפש עשרה, נכון? מה קורה בשלב הזה? זה לא סתם. בשלב הזה, בוא ננתח את זה. בשלב הזה מה קורה לאדם? הוא מתבגר. הוא נהיה איש. מבחינה פיזיולוגית, מבחינה נפשית, יש לזה השלכות גופניות, יש לזה השלכות הלכתיות מכוח ההשלכות האלה, וכולי וכולי. אבל הבעיה זה שהאור של השכל התחיל להופיע, אבל עדיין לא בשלמותו. זאת היא תקופת המעבר, וזה המשברים. במילים אחרות, משהו התחיל להופיע, משהו התחיל להתגלות, אבל הוא לא הגיע עדיין למקום המתוקן שלו. נכון? אפשר לבוא ולראות את זה, לא צריך לרוץ לדוגמאות על הירח. נכון? שאחד מהמשפטים הטבעיים של בחורים מתבגרים, כן, הרי זה הדברים האלה מתורגמים, זה טוב, מה אתה מבין, וכו' וכו'. אף שלי לא מבין בעניינים האלה, אני מבין, אני רואה, הוא לא זה וכו' וכו'. יש גם את הנטייה הטבעית לעמוד מול. יש את הנטייה הטבעית גם כן להתייצב מול משהו. זה בדיוק מאפיין את תקופת המעבר. כאן השכל מתחיל להיכנס, אבל עדיין אין בשלות. זאת מילת המפתח. חסרה הבשלות. מתי הבשלות מגיעה? כשבן אדם מתבגר יותר. לא ניכנס עכשיו לגילאים, זה מאוד מעניין גם לראות את ההשלכות ההלכתיות, שבין 18 הוא גברה, ובין 20 הוא גברה שבגוברין, יש בזה השלכות הלכות דיינים ועוד דברים. אבל יש כאן תחנות, יש כאן תחנות שאפילו מתאפיינות מבחינה הלכתית. זאת אומרת, יש לנו ג' שלבים. יש לנו שני שלבים ברורים, שזאת הטבע, ויש לנו את השלב הבא שהוא השכל, הערת השכל, הערת הפנים, הערת הפנים, היכולת לראות את הדבר ולהבין את טיבו. באמצע יש את הסכנה של המשבר. המשבר מגיע כשאתה יצאת ממקום מסוים, אבל לא ממש העתקת את עצמך למקום האחר. וגם זהו לטובה בשכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי שאינו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם למידה גדולה מאוד. כלומר, אמנם הכוח השכלי מתחיל להחליש את הכוח הטבעי, אבל הרבה פעמים המעבר הזה הוא מעבר לברכה. כשאתה בונה את השכל על הטבע, כשהמעבר הוא מעבר מהיר, כן? כשאתה מבסס את ההערה השכלית על היסוד הטבעי, זה נפלא. כי אתה בא ממקום שהוא טבעי, אבל עכשיו אתה גם כן מבין אותו, אתה רואה אותו, אתה מכיל אותו, אתה מתחבר אליו. אני אתן דוגמה. הרעיון שמובא כאן, תגידו לי אתם. הרבה פעמים יש כאן, בכלל, הרבה פעמים המציאות בנויה, המציאות הרוחנית בנויה מחיבור טבעי, שצריך להבין למה צריך את המקום הטבעי, ואחר כך חיבור בחירי. תנו לי דוגמה. איש ואישה. מאיפה הדוגמה הזאת? שמה? בדיוק. עכשיו, זה בדיוק הנקודה שנמצאת מאחורי המאמר הזה. מה דיברנו? דיברנו על המצב הטבעי, זה בדיוק הנקודה שכנראה זה היסוד שעומד ומסתתר מאחוריה. ככה הרב כותב במקומות אחרים. החיבור של אחור באחור, הרי איש ואישה נבראו מחוברים גב אל גב. ואז הקדוש ברוך הוא מה בא ועשה? ניסר את הצלע. צלע זה לאו דווקא צלע, אלא צד. לצלע המשכן, תימנה למשל. הקדוש ברוך הוא בא וניסר, ואחרי הנסירה הם עומדים אחד מול השני פנים אל פנים. זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, וזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקו חזות. החיבור גב אל גב הוא חיבור שאין בו הפריה. החיבור גם כן גב אל גב הוא חיבור שהוא לא פוגש פנים אל פנים. זה הרב כותב במקומות אחרים, באורות ישראל, באורות הקודש, בעוד מקומות. החיבור של הגב אל גב זה חיבור בחירי, זה חיבור טבעי אינסטינקטיבי. במקום אחר הוא מסביר שזה החיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. בהתחלה במצב הגלות, החיבור היה חיבור גב אל גב. באופן טבעי, אדם שמר את מצוות התורה, באופן טבעי, זה היה מין משהו אינסטינקטיבי. לא היה מצב שאתה בא ומוציא את עצמך מן הכלל. כמובן, תמיד היו יחידים אלו ואחרים. אבל בתור מבנה הערכים של העולם היהודי בתחילת הגלות, עד לקראת סוף סוף הגלות, החיבור אל העניין האלוקי, נקרא לזה ככה, היה חיבור טבעי. לא בחירי כמעט. אתם קוראים את הסיפורים של מסירות הנפש, של ההתמסרות, זה משהו שנהפך לטבע. ואז מה מגיעה? התרדמה. מה קורה בתרדמה? הקדוש ברוך הוא מנסר את שני החלקים. שימו לב, כמו שאנחנו אמרנו שהחיבור החיבור שאדם נולד איתו, כמו שאיש ואישה נולדו מחוברים גב אל גב, זה חיבור טבעי, חיבור מוכרח. באותה נסירה שהאיש והאישה נפרדים אחד מהשני, האדם נמצא באיזה מצב של תרדמה, בדיוק, זו תקופת המעבר. מה שקורה, מצד אחד הוא נפרד, אבל מצד שני הוא עדיין לא התעורר כדי לראות פנים אל פנים. הפנים אל פנים זה המצב הגאולי. הפנים אל פנים זה היכולת לעמוד מול הדבר. התחלנו בצורה טבעית, והנה עכשיו אנחנו עומדים מול הפנים ואומרים, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. הפנים זה היכולת לראות את הפנים. הרבה פעמים הביטוי של פנים מייצג את השכל, את ההבנה, את העומק. האחור, אמרנו את זה כבר פעם, באחור כל בני אדם שווים אחד לשני. אתה לא רואה משהו מיוחד. אתה לא רואה מאפיין מיוחד. מה שקורה, יש לנו, למדנו איפה, שהחיבור נגיד אחור לאחור, זה החיבור הטבעי. החיבור פנים אל פנים זה החיבור העמוק, הבחירי, התבוני, הראייתי, שיש כאן בחירה מאהבה, לא רק בחירה שבאה מכפייה. אז למה תגידו לי צריך את הרעיון הראשון? למה צריך בכלל את החיבור הטבעי? למה אנחנו ישר לא מדלגים למקום הבחירי? משום שהחיבור הטבעי בא ומראה שככה זה באמת. אי אפשר אחרת. אחר כך בוא נראה אותך עובד לכיוון הזה. וידעת היום, ידיעה, אחר כך בשבות האלה ובבך. ג' מקומות חז"ל באים ואומרים, נכון, בבראשית רבה, שאומות העולם לא יכולים להונות את ישראל שגזולים הם בידכם. נכון? מערת המכפלה, קבר יוסף ובית, כן, נכון. עכשיו, ג' המקומות האלה, אנחנו רואים, אנחנו לא ניכנס לזה, אני רק רוצה להראות לכם כמה הרעיון הזה נעתק להמון המון מקומות. בג' המקומות האלה, אברהם אבינו למשל בפרשה שלנו, כותב הרמב"ן במקום, אברהם אבינו, למה כל אריכות הדברים? 400 שקל, 400 שקל, כן, לא, לא זה וכו' וכו'. אומר הרמב"ן, זה בא להראות את כוחו של אברהם. אברהם היה נשיא אלוקים, התקיימה הבטחה. ובכל זאת אברהם אבינו, עם כל הכוח שלו, הולך וקונה את המערה. תלכו רגע לסיפור עם יעקב אבינו, שהוא קונה את קבר יוסף. זה בבראשית למד ג', נכון? שם הוא כותב שהוא קונה את הקבר במאה כסיתה, כן? קצת אחר כך מה כתוב? וישאו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רטבו אחרי בני יעקב. עוד פעם, יעקב אבינו קונה כמו אברהם אבינו את מה? את הקבר, כשהוא בכוח, וישאו ויחיתת אלוהים על הערים ולא רטבו אחרי בני יעקב. דלגו עוד קצת קדימה, עוד קצת הרבה קדימה, עם גורן ערבנה, נכון? בית המקדש. זה נמצא בשמואל וגם בדברי הימים. מה קורה שם? גם שם דוד המלך מגיע מתוך עוצמה, ערבנה או בדברי הימים, ארנן רוצה לתת לו את הגורן בחינם. אבל בכל זאת בא דוד ומה עושה? פעולה של קנייה ב-600 כסף. אבל למשל הביטוי הזה של הקנייה זה חיבור פנימי. תשימו לב כמה הדפוס הזה קיים ב-1001 מקומות. יש לך דבר שהוא מתחיל בצורה כמעט בלתי בחירית, כפה עליהם הר כגיגית, ואחר כך צריך להתחיל לעבור תהליך של קבלה מאהבה. זה במקרו. למעשה הסיפור של הנסירה, כנראה זה נמצא בתשתית של המאמר הזה. נמשיך הלאה. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה ומאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. האדם הוא דינמי. באדם יש דינמיקה. אדם לא יכול להישאר במקום הטבעי. אתם רואים את זה ברצף הדורות. דור אחרי דור אחרי דור. למשל נתנו עכשיו באופן כללי, למשל אם רואים איך הדורות מתפתחים סוף ימי הביניים, לכאן, הכיוון שלנו, רוח האדם כל הזמן משתכללת. האדם הוא מהלך. הרוח שלו לא יכולה לתת לו להישאר במקום אחד. אבל ברגע שהשכל מתגבר, מה שקורה, מאבד בה הרבה, האדם מאבד הרבה מהסגולות של האינסטינקט, שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו, ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסגל הוא לא אותם, הוא מסגל הוא לא אותם עצמם, בצורה יותר יפה ומשוכללה. כלומר, את אותן תכונות שהאדם היה לו מכוח בצורה אינסטינקטיבית, שהן היו קיימות בתוכו, הן יותר יציבות. דבר שבא בצורה אינסטינקטיבית הוא יציב. הוא טבעי, עוד פעם הגענו למילה, הוא לא בחירי. הוא בחינת אחור, תקראו לזה, כן? מין חיבור כפוי. מין מציאות קבועה. ברגע שהאדם משתכלל ומתקדם באופן טבעי, מה שקורה, הוא מאבד את הסגולות של האינסטינקט. בלמים שהיו בו בצורה טבעית הולכים ומשתכללים. אבל מה שקורה אם הוא גומר את כל התהליך, הוא חוזר ומתחבר למקום שלו בצורה הרבה יותר יפה. אומרים לבן אדם, אל תאכל. למה תאכל את זה? נכון? למה? כי זה לא בריא. למה זה לא בריא? אבא אמר. יפה מאוד, אבא אמר וכו'. הוא הולך ומתבגר. אל תאכל דבר הזה, לא רוצה, אני רוצה לאכול את הדבר הזה. אבל כשהוא מבין למה לא לאכול את הדבר הזה, זה כבר מונח אחרת בראש. אומרים לבן אדם, 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול. שימו לב כמה ביטויים יש בחזל לדבר שהוא נקבע מראש, ואחר כך צריך להתפתח במציאות. 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול וכו' וכו'. יש משהו בחירי, יש משהו סליחה קבוע. לא ניכנס לדברי הראשונים, לרמב״ם, זיווג ראשון, זיווג שני. בוא ניקח רגע את הדברים כפשוטם. אחר כך, אחרי שבן אדם יכול להיות מתחתן במובן מסוים, תקראו לזה מתוך אילוץ, חברתי, נפשי, רגשי וכו' וכו', מתחילה העבודה של הבנייה. מתחילה ההתבוננות פנים אל פנים. תשימו לב, הרעיונות שנמצאים כאן, אם הרעיון הזה כנראה באמת בא מרעיון הנסירה, אז רעיון הנסירה זה רעיון שנמצא ביסוד העולם. אז הוא צריך להופיע באלף ואחת וריאציות בכל מקום בעולם. יש דברים שבאדם באופן טבעי, אדם ניגש ללמוד, אדם ניגש לעשות איזה דבר גדול. הוא מתחיל לעשות אותו בהתלהבות גדולה. הוא לא, אפילו לא מבין אותו, הוא מתלהב, הוא רץ איתו. יש משהו טבעי שמתעורר בתוכו. כי יש משהו טבעי עמוק שקושר אותו אל הרעיון הזה. ואז מה קורה? מגיעה התרדמה. פתאום הוא לא מבין, פתאום הוא לא רואה את הערך. אם בשלב הזה הוא לא נעצר ומתבונן בהערת השכל, מתבונן בצורה שכלית במה שהוא עושה, הוא יחזור ויתחבר בצורה עוד יותר עוצמתית ועוד יותר יציבה. החוכמה היא אבל זה לקחת את המקום של האינסטינקט ולהביא אותו לעולם של השכל. בסדר? נמשיך. בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שמתחילים להיות בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. שימו לב למשפט. בכל זמן, כל זמן היסטורי, כל תקופת חיים היסטורי, שהאדם וכל החיים, האדם הפרטי, כי גם החיים של האדם הם כאלה. אנחנו לא מדברים כאן עכשיו על המאה הזאת והמאה האחרת. גם לאדם יש את התקופות האלה בחיים. כל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי, כלומר, היסוד הטבעי הוא יותר דומיננטי, לא היסוד הבחירי, לא היסוד השכלי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. הם ממשיכים במתכונת שלהם, אבל ברגע שיש כאן הערה של שכל, ברגע שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אז גם דברים שעשית קודם, שהיו לך בצורה טבעית, אתה צריך לחזור ולעשות את זה ממקום אחר. אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. עכשיו אתה לא עושה את זה מתוך איזה הכרה שאתה לא מבין אותה, אלא מתוך הכרה פנימית ברורה, וממילא גם הדבר הזה יכול לעשות פירות. כי ממילא כשאתה עושה את זה מתוך הכרה פנימית, אתה עושה את זה ממקום אחר, אתה עושה את זה מחיבור. זה גם קשור לסיפור של הנסירה. משום שכשהם מחוברים גב אל גב, כשהאיש והאישה מחוברים אחור באחור, זה חיבור לא מפרה. זה חיבור שלא לוקח לשום מקום. האדם והאישה לא מתבוננים אחד בשני, אבל הם הכי מחוברים בעולם, ומצד שני, הכי רחוקים בעולם. ברגע שנוצרת האפשרות שהם יפרדו אחד מהשני, ברגע בלשון שלנו שמתעוררת ההכרה, ברגע שאתה פתאום מתחיל ואתה רוצה להבין, ברגע שאתה יוצא מהמקום הטבעי והולך למקום מנתח, אז כשם שיש אפשרות כזאת, יכולה להיות גם כן אפשרות אחרת. כאן כוח החיים נחלש, נקרא לזה ככה, אבל אז אתה צריך לחזור ולהתחבר בצורה עוד יותר עוצמתית. זאת האמירה, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרים. בעומק, התרדמה שאדם הראשון נתון בה, זה הזמן של העקבתא דמשיחא. זה הזמן של המשברים. זה הזמן שמציאות התחילה להינסר, התחילה להיפרד אחד מהשני, ככה כותב הרב במקומות אחרים, זה ממש ברור שזה אותו עניין, כל העניינים האלה מגבילים אחד לשני, ברגע שאתה יוצא משם אתה נמצא במצב של תרדמה. מה זה? שמה? ואז איפה הם נופלים? בעגל. מצוין. זאת אומרת, הנה, דוגמה. גם בנוגע למעמד הר סיני, וגם בנוגע למשל לארץ ישראל. פעם אתם זוכרים את זה, הרב אלון היה לו בזה מהלך. שמי שעם ישראל מגיע, עם ישראל מגיע, יש את חטא העגל, נכון? אחרי 40 יום. ובדיוק, 40 יום הראשונים זה תמיד ההתארות הזה לאלה. ואז יש את ה... ואז משה רבנו יורד ב-17 בתמוז, נשברים הלוחות, כי זה השלב הראשון של משהו טבעי, אבל אני עדיין לא שמה בבחינה הכרתית. מגיע המשבר, נעזוב את ה-40 יום האחרים, ואז יש לנו מאלף אלול עד יום הכיפורים שסלחתי כדבריך. ואותו דבר גם בארץ ישראל, כי עם ישראל יוצא, תשימו לב, זה אותו תהליך בדיוק, יש התערותא דלעילא, מגיע משבר, כי עדיין אין את ההכרה הפנימית. במילים אחרים, אולי רגע נגמור את זה ואז אני אחזור לנקודה הזאת. עם ישראל עוזב את הר סיני, באיזה תאריך? כף באייר, בשנה השנית בכף באייר הוא עוזב את הר סיני. לא ניכנס עכשיו לכל החשבונות, הלכו 7 ימים וכו' וכו'. מתי הוא מגיע לשליחת חטא המרגלים? זה ממש פשט בפסוקים, כפתת, כפתת בדיוק, בדיוק, זה על היום נופל, אפשר לעשות חשבון עם החטא המתאבים וכו' וכו'. שם מגיע המשבר, שם משה רבנו מבין שזה 40 יום של ההתערות הדלעילה. לכן הוא שולח 40 יום מרגלים, תראו את הארץ, טובה היא, לא טובה, בואו תעכלו את הדבר. מה שקודם היה מבחינה טבעית, בואו עכשיו תעכלו אותו, תבינו אותו. זה גם אמירה. האמירה באה ואומרת שיש איזה שלב, שאם אתה לא מעביר את עצמך מהעולם הטבעי לעולם ההכרתי, מגיע משבר. אם אתה לא מבין את התהליך, שכל תהליך של בגרות, גם אצל האדם עצמו, אם אני ממשיך עם הילד, כן? אם בן אדם מחנך את הבן שלו, וממשיך באותם דפוסים חינוכיים, כשהוא בן 4, וכשהוא בן 18, ייתכן שהוא תהיה אווירה של משבר מסוימת, כן? אולי אפילו טיפה יותר. משום שברגע עכשיו המציאות היא מציאות אחרת. ההערה, התשובה שצריכה להיות, היא תשובה אחרת. אם כן, שימו לב, יש כאן איזה דפוס מסוים. טבע, בחירה. אינסטינקט, שכל. או במישור שאנחנו דיברנו עליו, אחור, נסירה, פנים. התערותא דלעילא, שזה משהו טבעי. התערותא דלעילא זה הערה שאני לא יכול להכיל אותה. אני לא יכול לעמוד, אתם מבינים, בהתערותא דלעילא, שקדוש ברוך הוא מגלה בבת אחת, אז אני רואה את זה, אני מתחבר בממדים, אבל אני לא יכול להכיל אותם. ואז זה מסתלק, כדי שעכשיו הדברים ילכו ויבנו. כדי שהדברים ייבנו נדבך על נדבך. נמשיך. כך הוא בנוגע לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית. כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת והאמונה הוחזקו ונשתמרו באנושות, לאו דווקא בישראל. העולם היה עולם דתי. העולם היה עולם דתי עד שהתחיל תהליך החילון. בכל שדרותיה הרחבות, מפני שבלעדם לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. אף על פי שיחידי סגולה גדולי רוח היו מעולם בעלי דת ואמונה, מתוך הכרתם הפנימית העמוקה וערכם הגדול האמיתי. שימו לב, תמיד לפעמים אצל הרב קוק יש איזה משפטים שהם פסוקים, אתה מתחיל את ה... הלו, איפה הסוף כאן? אבל אני רוצה רגע לחזור לאמירה הראשונה. יש כאן עוד פעם תיאור של דבר היסטורי. כך הוא בנוגע לקיום הדת והאמונה באנושיות הכללית. דבר ראשון, גם אם זה לא דת האמת, צריך לראות שאם אצל בני אדם יש נטייה לחפש אלוקות, זה גם משהו. אתם מבינים? אם העולם היה עולם דתי, למרות שבוא נגיד הנצרות והאסלאם, הם קצת להבדיל שונות מהיהדות, וזה לא בדיוק דתות האמת במרכאות. אבל בכל זאת, הנטייה קיימת באנושות לחפש אלוקים. אנחנו לא יכולים את החברה בלי אלוקים. אני רוצה בכוונה רגע סליחה לפתוח סוגריים, כי הוא מתאר כאן תהליך היסטורי שדרכו הוא רוצה להשליך על מה שקורה על עם ישראל. כי זה גם נקודה שצריך להבין אותה. הקדוש ברוך הוא מדבר אל האנושות דרך ההיסטוריה. כמו שדרך אגב, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם דרך החיים שלו. אדם עובר תהליכים בחיים שלו, וזו שיחה שהקדוש ברוך הוא מנהל איתו. אבל באופן כללי, ימי הביניים התאפיינו בזה שהעולם הדתי היה דומיננטי. זה נקרא בלשון ההיסטורית העולם הישן. בעולם הישן הדת הייתה הפסגה, היא הכתיבה את הכל. לא היה הבדל בין שום, כל דבר, כולל אפילו עולם המדעים, מה שהיה המדד שלו זה היה הדת. העולם היה דתי. מה זה? חכה, דקה. אני מדבר עדיין על ימי הביניים. ואז לאט לאט מה שקורה, כוח הנטייה הטבעית גרם לזה שהדת והאמונה הוחזקו ונשתמרו באנושות. החיבור אל האלוקי הוא דבר טבעי. יש כאן נטייה טבעית של האדם לחפש את האלוקים. באופן טבעי ההמונים הלכו אחר הדת. מפניהם שבלעדם לא היה אפשר לחיי החברה להתקיים. זה לא היה רלוונטי. זה לא היה רלוונטי לבוא ולהגיד למישהו, טוב, אתה מתקיים לצד, אבל אני לא דתי. לא קיים. לא היה קיים. דלגו רגע על המשפט הזה, אבל אם השתכללו את החיים, טוב, לא, אני לא יודע לגליו, אף על פי שיחידי הסגולה, גדולי הרוח, היו מעולם בעלי דת ואמונה מתוך הכרתם הפנימית העמוקה בערכם הגדול והאמיתי, הנה בהמון הגדול, דלגו רגע על המקבים, כי זה ככה תראו את המשפט בשלמותו ונחזור. הנה בהמון הגדול, מילא אותו הכוח האינסטינקטיבי, החזק, הגנוז, את מקומה של ההכרה ותפקידה לקיום הדת והאמונה. תכף נחזור לפסוקים. הבנתם? עשיתי רגע פה דילוג. אצל ההמון, הנטייה להיות דבק באלוקים, או להבדיל באלוהים, כן, האחרים, זו הייתה נטייה טבעית. לא נטייה הכרתית. הם לא ישבו ועשו את החשבון, כמו שהרבה מתחיל לעשות את החשבון במורה נבוכים, בויטריסטו, וזה, האם יש ראיות של עולם קדמון, האם האל קדמון, אלוקים, אלוקים, קלם, לא קלם, כל הדברים האלה, זו הייתה שכבה אליטיסטית שהתעסקה עם זה. או אנשים עם נפש רחבה גדולה מאוד. אבל אצל ההמון, להיות דתי, כן, להאמין במשהו, זה היה הדבר הטבעי ביותר. לא היה יכול להיות אחרת. אז כאן הרב קוק מאיר, שהיו יחידי סגולה, גם בדורות האלה שאתה אומר שהאינסטינקט היה חזק, שהדבר הטבעי היה חזק, היו אנשים מיוחדים שהדבר הזה גם כן נבע מהכרה פנימית. אנחנו נראה את זה שזה גם כן הסיבה שאם הדורות הענקים מתמעטים והכלל מתרומם. אין לנו כבר ענקים כמו של הדורות הקודמים. נגיד בוא נדבר על בתוך ישראל. למרות שהיו דברים כאלה, אצל ההמון הדבר היה בצורה טבעית. בוא נחזור עוד פעם למשפט. אבל פי שיחידי הסגולה, גדולי הרוח, היו מעולם בעלי דת ואמונה מתוך הכרתם הפנימית. למרות שאצל ההמון זה היה בצורה טבעית, לא בחירית, אצל אותם גדולים הדבר היה מתוך הכרה פנימית עמוקה בערכן הגדול והאמיתי. של מה? של הדת. הנה בהמון הגדול, אשר בכלל לא היה מפותח בשכלו ובמדעו, והכרה זו חסרה לו, כן, ההמון בכלל, מה ההמון היה? כמה אנשים ידעו קרוא וכתוב בכלל? כלום. כמה אנשים היו מפותחים, הרי זה גם כן מאות של אמונות. מה זה? בסדר, אבל בסדר. זה שכבות גבוהות. יש מכל מיני נטיות, זה מה שאומר, יש כאן שכבות גדולות, יש כאן שכבות גבוהות באוכלוסייה, שהם הלכו והתפתחו, אבל אצל ההמון, הדבר הזה לא היה מפותח. מילא אותו הכוח האינסטינקטיבי, החזק, הגנוז, את מקומה של ההכרה ותפקידה לקיום הדת והאמונה. אצלו הדת והאמונה היו יציבות בגלל שמה? היה את הכוח האינסטינקטיבי, היה משהו אינסטינקטיבי, זה היה אינסטינקט, אתה נולדת כזה, אתה לא יכלת לחשוב אחרת, כן? אבל
היום כשמולדתי מאוד, בסדר? אבל המשפחה דתייה. אז בהתחלה לא מאמין, כאילו מאמין גם כן מתוך אינסטינקט, מזה שההורים שלה מאמינים, אז גם כן גם הוא מאמין?
אז תראה, דבר ראשון בוא נדבר על התקופה. אנחנו נמצאים בתקופות אחרות, לכאן הוא חודר.
לא, אני נדבר על התקופה, אני נדבר על כל אדם, שמשל שאחר כך...
אם אדם נולד...
כשהוא מתבגר וזה, אז הוא מתחיל... האמונה שלו נעשה מתוך הכרה וכל זה, אבל...
אז אתה שואל אם בן אדם נולד עם אמונה אינסטינקטיבית באלוקים?
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שהאדם שהוא
כאילו
במשפחה דתית, אז
מתוך
אינסטינקט גם הוא ילדתי.
נכון. אז זה לא... אבל הסכנה... בוא נגיד, נכון, אבל הסכנה היא שהוא יכול להישאר ככה דתי כל ימיו, ולא יהיה בן אדם... בוא נגיד ככה שההבדל אולי קצת בלשון אחרת, בין דת, ההבדל בין אינסטינקט, לא, לא מדויק, אבל בימינו אפשר לומר את זה. אם אתה נשאר במסגרת, אז זה מין אינסטינקט, אבל אתה כבר נמצא, צריך להגיע, אתה צריך לשאוף להגיע לעולם של ההכרה. ברגע שנשארים רק במסגרת, זה פעם קראנו לזה כלשון רבותינו, דת ותורת חיים. אבל זה תהליך. אדם נולד באופן טבעי, הוא מקיים את ה... הוא כפוף, הוא פועל מכוח מסגרת. אבל זה שלב המשבר שהוא עובר בגיל ה-10. זה שלב נפשי. מה שקורה, בן אדם רוצה להציב את עצמו באופן טבעי, להרגיש נוכחות. אתה לא תגיד לי, כן? אני עכשיו כן מחליט מה קורה ומה לא קורה. זוכרים, דיברנו על זה, על צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. זוכרים את זה? אני אזכיר לכם. במאמר מוסגר. מה כתוב? והתפלל יצחק לנוכח אשתו, ויעתר לו השם, כן? אומר רש"י מכאן, כן, נו, תגידו, שמכאן, למי הוא נעתר? ליצחק. מכאן שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק. זה משפט, מה זה, בוא נגיד בשון החבר'ה, מבאס בעלי תשובה. תחשבו רגע על המשפט הזה. מכאן שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק. למה? לצדיק. למה היא לא דומה? יכול להיות.
אולי זה לא באותו נתיב.
ואולי אני אבוא רגע מהכיוון ההפוך. אולי, תכף תראו את זה, אפילו זה קשור. אולי אני אשאל אתכם, במקום שבעלי תשובה... סליחה?
אמן, זה אותו שיעור הזה שבוע שעבר, דיבר על אותו נושא. אם בצד אחד, בעלי תשובה עומדים במקום ש...
צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.
אז הוא גם, אבל בצד שני...
כן, זכות אבות.
כן, צדיק גם צדיק.
אז באמת, 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 קטונתי, באמת, עפר תחת כפות רגליו, ברשותכם, להציע אולי נתיב אחר. אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל להציע נתיב אחר. אני אשאל את השאלה. הרי אני יכול לבוא ולהגיד לכם, במקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בן אדם בא והלך מעולם של חושך למקום של אור. אתם יודעים כמה כוחות צריך לעשות בשביל לעשות את ההעתקה ממקום למקום? שבר מסגרות, שבר הכל, הלך, הגיע. למה אתה בא ואומר לו, חביבי, חסר לך ותק. אין לך פזם בצדקות במשפחה, אנחנו לא נותנים לך להתקדם. רגע, יש כאן מישהו? בכבוד, תעלה ללמעלה. זה קצת מזכיר לאלה של, למי שאנחנו לומדים מהר"ל ביחד, למה מתלמידי חכמים לא תמיד יוצאים בנים תלמידי חכמים. זה האידך גיסה, זה הפוך על הפוך. כי תלמיד חכם שיצא ממנו תלמיד חכם, זה הרבה יותר קשה ממה? שתלמיד חכם יצא מהארץ. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. לא, זה כן, נכון, שכולם התלמידים שלו היו חכמים, נכון. אבל למה? למה? מה המהר"ל אמר? כי מה קורה? מה קורה? מה קורה? אתם מבינים? זה התמונת מראה של המדרש חז"ל. למה? בואו רגע, תחשבו פסיכולוגית. עכשיו רגע, נתקו רגע, מה קורה לבן? מה הנטייה הטבעית של בן מול אביו? איך? למה לעשות להפך? נכון, למה? איך? אתם מתחילים לגעת. תשימו לב מה קורה. כיוון הנטייה הטבעית תהיה במובן מסוים להתמרד, כי הנטייה באה ואומרת, אני לא רוצה להיבלע במה שהוא נמצא לפניי. תחשבו על זה רגע, על הנקודה הזאת. הרבה פעמים יש גם את הנטייה של ה... שמה? נכון, ברק הרד אבו, בדיוק. הבן, האב, רואה את הבן כהמשך שלו. הבן, כותב המהר"ל במקום אחר, לא רואה את האב, הוא לא יכול לקלוט שזה העילה שלו. האב מסתכל מלמעלה ורואה את ההמשך. הוא מבין, זה הבשר שלי, הנה אני עכשיו יצאתי פה ופה ופה, הנה הנתיבים שלי. הבן, מסתכל, זה קצת מכביד, זה מתחיל לעשות לי כאב ראש. כן, זה מפריע לי הדבר הזה. מה הנטייה הטבעית? הנטייה הטבעית היא תהיה לעמוד מול כדי ליצור נוכחות. אני רוצה שתכף תבינו איך זה קשור לשכל. זה בכוונה, אני הולך עם כל מיני כיוונים כדי להלביש את הרעיון פה אחרת. יכול להיות שמבחינה שכלית הבנו את זה, אבל באינסטינקט נראה שלא הבנו שום דבר. לענייננו, מה קורה? הנטייה הטבעית זה לעמוד מול, זה להתייצב. אינה דומה תפילה צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע, אחת מהפרשנויות היפות מאוד שראיתי, היא כדלקמן. כי להיות צדיק, למרות שאבא שלך צדיק, תשמעו, זה צריך מהפכה קטנה, לפעמים זה קצת יותר קשה. כי אתם יודעים מה, כי לא תהיה לך נטייה באופן טבעי להתמרד חלילה ולכפור. אבל לפעמים אתה כאילו ממשיך את זה, כאילו זה ממשיך וזה נסחב. זה לא בא ממקום עצמי. אצל צדיק בן רשע, הוא רואה את אבא שלו, הוא מבין את ההכרה, יש כאן איזו הכרה יותר גבוהה, ולכן מתוכה הוא יכול לצאת. כי גם הכוח הטבעי שלו דוחף אותו למקום הזה, יש לו כוח טבעי שהוא רוצה להעמיד ולתת נוכחות, וגם מבין מה הבעיה. מתלמיד חכם כתוב, נכון, בגלל שלא ברכו בתורה תחילה, אז גם מהסיבה הזאת, אם מתלמיד חכם לא יוצא תלמיד חכם. מה הבעיה? מה הבעיה מהדבר הזה? כי מה שקורה, משהו הולך לאיבוד בדרך. הנטייה, ברגע שיש איזה מסגרת, לשני הצדדים, אתם מבינים? ברגע שנוצרת מסגרתיות של צדיק, אז אני יכול להיכנס לך מתחת, ולא באתי לעולם של הכרה. לא נהייתי צדיק באמת.
זה לא ככה. אנחנו רואים קבוצות של... של מסגרת של אנשים דתיים או חילונים שרואים שגם
אבנים, זאת אומרת, אתה לא רואה? נכון ולא נכון. תראה, לא עשינו מחקרים סוציולוגיים, בעניין הזה. אז אני אומר, זה נכון ולא נכון. לא באנו כאילו להיכנס לחתכי רוחב ונלך לחפש צדיקים. נגיד, אתה צדיק, למה בן שלך יצא בן אדם? איך זה יכול להיות? אבל אני אומר, זה אפילו, תיקחו את זה למקומות יותר עדינים. קחו את זה למקום של צדיק, צדיק בן צדיק למשל, זה בן אדם, אם האבא נגיד הוא צדיק, זה ביטוי גם כן למשהו אמיתי, עמוק, חי, עוצמתי. הרבה פעמים, וזה בעיה, הרבה פעמים, כן, לא בגלל זה, אמרתי לכם את זה פעם, שמישהו אמר לי, בגלל שמתלמיד חכם, כתוב יש בעיה שלפעמים לא יוצאים ממנו תלמידי חכמים, אז אני מוותר על הדור שלי שהבנים יהיו תלמידי חכמים. החוכמה היא זה איך לשמור ואיך בכל זאת להביא את הבן למקום האמיתי הנכון מבלי שהנטייה של ההתנגשות שלו איתך תבוא לידי ביטוי. כי הנטייה להתנגש היא כבית. אתם מבינים, יש כאן כמה דברים. תרשו, רק שנייה אחת, סליחה.
זה גמרא שאומרת שמופיע שאם האבא וגם הבן וגם הנכד...
אז כן, נכון, אז לא תסור התורה מפי זרעו. זה עוד עניין של מספר 3 וכל העניינים שלו, מה קורה בסנכרון הזה. ולפעמים כותב הרב קוק, אם אתה כבר מדבר על זה, זה מאוד מעניין, בהרפלי תואר, הקדושה עושה דילוג, מדלגת על דור אחד ומופיע אצל הנכדים. אז כולם אומרים, טוב, סבא קדישה, נכד קדישה, אבא, אבל למה זה קורה? למה זה קורה? שנייה אחת, למה זה קורה? נכון, משם הוא מביא את הראיה, רבנו היום אתה מבגיז, אבל משם הוא מביא את הראיה, למה זה קורה? לפעמים זה קורה, לא משנה, כי יש לו גם הסברים ש... תסבירו לי אותם בהזדמנות על דרך הזה, אבל יש גם כן נטייה, יש איזו נטייה של התנגשויות. יש נטייה של בן באופן טבעי להתמרד מול האבא. יש את הנטייה, סליחה, שנייה אחת. יש את הנטייה להתמרד. מה שקורה, אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. או שהוא יכול להיות צדיק שבלוני, כן, אז הוא נשאר בנטייה הטבעית, אבא שלו נהיה צדיק בגלל הכרה שכלית גבוהה. והוא צדיק בגלל שיש לו את, אני יודע, את היחוס, כן? זה כמו שאומרים, מה? לא משנה.
ייחוס.
בקיצור, הוא ממשיך את זה באווירה כזאת, זה. או שזה יכול להגיע למקום אחר, זה יכול להגיע למקום מתנגש. החוכמה של צדיק בן צדיק, זה שהוא הצליח, שהוא צדיק, למרות הנטייה המתנגשת שלו, עם אבא שלו, הוא הצליח להגיע לאותו מקום, למרות הנטייה המתנגשת. למרות שיש לו נטייה טבעית לזרוק את עצמו לפינה אחרת, זה כשהטבע נגמר, זה כשהאינסטינקט נגמר, ואז הבן אדם עומד על עצמו. שימו לב, מה האינסטינקט יכתיב את האדם? אצל בעלי חיים. אני אומר עוד פעם, הנקודה הזאת היא, לפעמים תשבו, תתבוננו, תראו כמה היא חורזת, באלף ואחד מקומות. זה לא איזה אמירה של הרב קוק, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, בטרנסנדנציה הגבוהה שם למעלה, המתגלה במישור האימננטי, כדברי דוקטור פלוני אלמוני. זה סוד של חיים. אם זה סוד הנסירה, הדבר הזה צריך להשתקף בכל פינה ופינה בחיים. אצלי, אצלו, בזוגיות, בילדים, באומה, בכלל, בפרט, זה סוד החיים. אגב, כמו שכל הדברים הבראשיתיים, כמו התמעטות הלבנה וחטא האדם וחטא הארץ, זה דברים שלא היו פעם, כן? אז אנחנו אומרים, אגדה, אלא הדבר הזה זה מין חריץ שחורץ את כל האנושות. כן? אם אדם הראשון נמצא בתרדמה, ולא כתוב שהקדוש ברוך הוא העיר אותו בשום מקום, כתוב? כתוב שהוא העיר אותו? אני שואל, כתוב או לא כתוב? לא כתוב שהוא העיר אותו, נכון? ויפן השם תרדמה, אז העולם עוד ישן. מתי הוא יתעורר? לא שמעתי מה אמרת. בקיצור, אם העולם מאוד מעניין, אמרתם פה משהו אמיתי. אמרתם פה, וואי, אמרתם משהו אמיתי. למה עכשיו? זה לא בגלל שאני אעשה ורטלח של קוגל. אוי, זה מדהים. חבר'ה, אני צריך פה פנקס לבדיחות שלכם. אבל תחשבו רגע, אם כל העולם נמצא בתרדמה, מתי הוא מתעורר במה שנקרא? כן, איך קוראים לגאולה? בוא, אני אתאמץ לדחוף הרבה פורטים פה על זה. אז בוא, מה זה גאולה? קץ, הימין. קץ. התעוררנו. היינו כחולמים. אז היינו כחולמים. עכשיו, למה אני אומר, אמרתם פה רעיון מאוד יפה שאישה העירה אותו? כי מאוד מעניין שנשים מופיעות בצמתים גאוליים. לכן אמרתי, זה נקודה מעניינת למחשבה. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל מעבר למישור המעשי, זה קשור לזהויות, לזהות הנשית. צריך ככה בכלל להתחיל לקחת את הדברים האלה באיזה פאזה אחד יותר ללמעלה. נחזור רגע למקום שלנו. למקום שלנו יש כאן תהליך טבעי. בחירי, יש כאן טבע ויש כאן בחירה. אינה דומה, סליחה, אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע, כי במחאות היינו אומרים למרות, כן, למרות שהוא גדל על הרקע הזה, הוא בכל זאת שמר את המקום של ההערה הפנימית. על אהרון, מלמד ועל עושה דמות, ואז כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלא את נורותיה. אומר רעשי מלמד, להגיד בשבחו, שמלמד, שמה? שאהרון הכהן מה עשה? מכירים? ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלא את נורותיה. שמה? מלמד שלא שינה. באמת, באמת, גם על אהרון הכהן, גם בדור המדבר, אתה רואה כאילו קצת את ההתערבויות השמימיות, מול פני המנורה, מה השבח שלו לא שינה? זה העבודה היומיומית שלא שינה. ואולי זה השבח, אולי הוא לא שינה את אותה הערה, את ההערה הפנימית, ולא נפל למקום חזרה של איפה האינסטינקט. אולי זאת הבעיה. אני רק רוצה להראות לכם שזה מתח, אבל כל היום יש פה שיחה ממתינה.
אפילו אצל הצדיקים, אתה רואה שהבנים, נראה לי שהם עומדים נגד אבא, כאילו עושים ההפך, בגלל שהם גם רואים מה שאבא טועה. דוגמה, אתה רואה אצל אברהם, זה מידת, הוא עבד שמי, ויצחק זה הגירת שמי, ויעקב זה שני.
כן, אז זה משהו אחר. כאן, עוד פעם אני אומר, אם אתם הולכים... כי זה דבר מעניין. זאת היא הערה אחרת מה שאתה אומר. זה שיש צדיקים שאבא ובן יש להם זהויות שונות מבחינת האופי הפנימי, כן? דיברנו על זה, נגיד, כמו שאתה אומר בדבריך שאברהם הוא האיש של החסד ויצחק הוא האיש של הגבורה, זה עניין אחר. אבל זה עדיין בתוך המסגרת. זה עדיין נמצא בתוך הטווח. באופן טבעי, מה שאני מתאר זה דבר כזה. כשיש בן ואבא, הבן באופן טבעי רואה את האבא, נכון? אבא שלי חייל. נכון? שימו לב, זה לא סתם, זה לא בדיחה. נכון? שני ילדים רבים, אבא שלי יבוא וטטטה או עם בזוקה וזה. מה שהבן מעליל על אבא שלו יכול לשבת 40 שנה והבן יכול לסגור את העניין עם היורשים. למה זה בא? למה זה בא? למה זה בא? אני אומר את זה בצחוקים, אבל למה זה בא? נכון? זה גם אמרה, בצחוקים, בצחוקים. למה זה בא? מאיפה זה בא? זה לא כי הבן, יאמרו הפסיכולוגים, חכמי האנליזה וכו', יש את הנטייה של הבן להישען על היסוד היציב בקיומו וכו' וכו'. נכון? למה? כי באופן טבעי הנטייה שלו להיות דבוק באבא שלו. הנטייה הטבעית. אלא אם כן חס ושלום, חס ושלום. בדיוק. אלא אם כן חס ושלום האבא מרסק את זה. גם אם הוא מרסק את זה חס ושלום בשלבים ראשונים שהוא מתנהג בצורה נוראה לילדים וכו' וכו', עדיין יש את הנטייה הטבעית. עדיין זה דבוק. באיזשהו שלב, אבא שלה, נכון שהוא מתבגר, ואז הוא מבין שהוא איש של מטוסים, אז הוא לא אומר, אבא שלי יבוא וירביץ לך, זה אבא, נכון? שב הצידה, זה פשוט אומר, ואני רואה מישהו לנגד עיניי. שב רגע הצידה, נטפל בעניינים, בן האבא שלו אומר לו, בני, אתה עדיין לא מבין, יהיה בסדר, נכון? ועדיין כאן מגיע שלב המשבר. החוכמה היא איך להגיע לגיל השלישי, במרכאות לבגרות, ועדיין להתבונן על האבא, על מה שאז אני הרגשתי כלפי האבא, הנה משפט המפתח, בצורה טבעית, ולהגיד, וואו, אני מבין את זה בעומק. מה שאני קיימתי את הדת, מה שאני קיימתי את הדת, בצורה טבעית, האנושות של ימי הביניים לא יכלה לחשוב על עולם לא דתי, לא יכלה לחשוב על הדבר הזה. אגב, אני אתן לכם דוגמה, נכון? אפילו במהפכה המדעית, של המאה ה-17. שם היה... סליחה, כן, פרץ מעיינו.
אז גלילאו, הכנסייה אמרה לו לבטל את זה.
נכון, אז הכנסייה אמרה לו לבטל את זה. אז מה גלילאו טען? בחרת את הדוגמה המדויקת לעניין. שימו לב, אני רק רוצה להראות לכם כמה זה היה חזק. מהפכה מדעית. א', קופרניק... שמה? נכון, אז עד, בוא נגיד, עד אותה מאה, העולם יחזיק במה שנקרא בתיאוריה האריסטוטלית, שמה מסתובב מסביב למה? השמש מסתובבת לכדור הארץ. יפה. אחר כך בא קופרניקוס, והרב קוק יש לו את איגרת המהפכה הקופרניקאית, כן? שמה שקרה זה הפרץ המדעי הגדול של המאה ה-17, ואחר כך המאה של ההשכלה. זה לא דיבורים באוויר, זה תהליכים היסטוריים. הרי הוא מגיע מיד אחרי זה. שנייה אחת. מגיע המאה הזאת, ואז מה הם אומרים? בא קופרניקוס, כמובן הכנסייה, כיוון שהיא נודעת בסבלונותה הרבה לגבי דעות חלוקות עליה, כמעט גמרו אותו, בא גלילאו גלילאי, ואז הם התחילו ללחוץ עליו וכל הדברים האלה, אז מה הוא אמר להם? הוא לא אמר להם שמה שכתוב בכתבי הקודש שלכם וכל הדברים האלה זה לא נכון, הוא אומר להם, אתם לא מבינים את כתבי הקודש שלכם. אתם אין לכם הבנה נכונה, אבל הדת הייתה דבר יציב. לא היה יכול להיות, אפילו טענה מדעית, היא לא הייתה יכולה להשתחרר מהאווירה הדתית. אלא שמה, בתהליך ההיסטורי, לאט, 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 באה המאה ה-18. זה היסטוריה, זה תהליך, זה, הוא מתבונן כאן על ההיסטוריה שהיה לפניו ומנתח מה קורה. תכף הוא ידבר על עם ישראל. מגיעה המאה ה-18, ואז מגיעים הפילוסופים, קאנט וכל אלה, ומדברים על ההשכלה. קאנט כותב, צריך להעיז להשכיל. התבונה של האדם, התבונה של האדם היא המדד היחיד. כל הערכים הקודמים נשברים, כל הערכים של העולם הישן, כל הערכים הדתיים, לא רק שהם נשברים, הם מתפרקים. למה? כי העולם עבר מעולם אינסטינקטיבי, טבעי, לעולם הכרתי, שכלי. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, נמשיך שבוע הבא.